זה בעל שם טוב, נתחיל לפרש. בעל שם טוב רוצה ללמד את הפסוק. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אז הוא אומר, הלשון של הפסוק לא מובן. אתה, הקדוש ברוך הוא, עושה חסד, שאתה משלם לאדם לפי מה שהוא עשה, אז לפי מה שהוא עשה זה לא חסד, זה מגיע לו. הוא עשה מצווה, אז על העשייה מגיע לו שכר, אז למה אתה קורא לזה חסד? חסד זה נקרא שעושים דבר שלא מגיע לאדם. מתרץ הבעל שם טוב. ואפשר לומר, על פי מה שאמר התנא, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אהבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. ואם מורה שמיים עליכם, שואל הבעל שם טוב.
המשפט הזה הוביל הרבה אנשים מהדרך.
מה?
של המעט של בייסוס וכל...
איך?
שהם משמשים את הרב, לא
נמנת
מקבל פרס, וזה צמח כל
הבייסוסים וכל... כן. עד יהיו כעבדים משמשים את הרב, שפה מדובר עכשיו על עבודת השם. אז הבעל שם טוב שואל, למה זה כתוב רב? אל תהיו כעבדים שעובדים את השם. מה זה המשל הזה שהתנא נוקט דווקא רב? עוד קשה, מה ראש האיחוד ואם מורה שמיים עליכם? מיד אחר כך כתוב, ואם מורה שמיים עליכם, איך זה קשור לאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב? כן, יש פה שתי שאלות בלשון. למה התנא לקח דוגמה של רב, כשהוא רוצה להגיד שאתה עובד את השם לשם שמיים? אז הוא אומר לך, אל תהיו כאלה שמשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. ודבר שני, איך קשור המשך דברי התנא ואם מורה שמיים עליכם? ויש לומר על פי משל, עבד שמשמש אצל האדון. אם העבד עובד את אדוניו כראוי, משלם לו שכרו משלם, מושלם. משלם לו על כל מה שהוא עבד, אבל זאת לא יעלה על שום, על לב שום עבד, שאף אם יעבוד האדון עצמו עבודת העבד, שישלם לו שכר לעבדו בשביל זה. זה לא יעלה על לב של שום עבד, שאם האדון עכשיו יעזור לו בעבודה, שישלם לו שכר לעבדו בשביל זה. הרי זה האדון עשה. אם האדון עשה פה עבודה, בוודאי שהוא לא יצטרך לשלם לעבד. זה המשל. וזהו כאילו הוא משמש את הרב. העובד את השם, כאילו הוא משמש את הרב. את הרב זה הכוונה עם הרב. אל תהיו כעבדים משמשים את הרב, זאת אומרת עם הרב, על מנת לקבל פרס. זאת אומרת אל תהיו כמו העבד המשמש עם הרב שיעבוד עבודת עצמו, ועוד שישלם לו שכר עבור זה, וזה פתאות גדול. זאת אומרת אם אני עכשיו, אם העבד עכשיו משמש את הרב, אבל הרב עזר לו, האדון עזר לו, ודאי שלא יצטרך לשלם. זה נקרא משמשים עם הרב. אם האדון עצמו עזר, אז אין טעם לשלם שכר. או, זה מה שהוא רוצה להגיע לפה. שאנחנו, זה שאנחנו עובדים את השם, תכף הוא יגיע לזה. ועל כל פנים, אם הוא שהעבד עושה כן, אם העבד עושה כן, הוא משמש עם הרב, יהיה על כל פנים על מנת שלא לקבל פרס, ודאי לו שאינו עובד את הרב בעצמו. האדון ודאי לא ישלם לעבד על כזאת עבודה, אבל על כל פנים, אם הוא העבד עושה כן ומשמש עם הרב, זאת אומרת שהרב עזר לו בעבודה, לפחות מבקשים העבד הזה שזה לא יהיה על מנת לקבל פרס. אל תבקש פרס, אל תקבל שכר, ודי לו, מה הטבע שהוא מקבל? שאינו עובד את הרב בעצמו. כי עכשיו הרב עשה את העבודה, האדון עשה את העבודה בעצמו. והנה ידוע שהאדם מעורב טוב ורע. זה בעצם ההולדה של האדם, הוא מעורב טוב ורע. ולבד זה, מלבד זה שהאדם מורכב בטוב ורע.
כי הגוף הוא מסיתרא דמסאווה חולקא דיצר הרע. כמו שאמר כתוב, ובחטא יחמת נעימי. זאת אומרת, היצירה של הגוף היא קשורה לצד הטומאה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל. חלק הטוב והנשמה הוא העובד עבודת השם. וזהו המשמש את הרב. מי זה החלק שעובד את השם? זה החלק אלוקה בעצמו, הוא עובד לאלוה. והעבד, החלק התחתון שבאדם, הוא המשמש את הרב. מה הכוונה משמש את הרב? דהיינו, שיעבוד עבודה מוטל על העבד. העבד, האדם עצמו, הוא משמש עם הרב. כשהוא עושה עבודת השם, הוא עושה את עבודת השם עם הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לו את הכוח.
הוא נותן לו את החיות הזה.
לכן אומר לנו התנא, ואף על פי שזה נקרא עבודה גרוע, שאין העבד עובד כלום. כן, כי כביכול הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. על כל פנים, לפחות, שלא תהיה זאת במחשבתו ודעתו, לקבל שכר על זה. אז בואו נבין עכשיו את הלשון של המשנה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. התנא אומר לנו, כשאנחנו עובדים את השם, אז אנחנו עבדים המשמשים עם הרב. אנחנו ביחד עם הקדוש ברוך הוא עושים את העבודה. הוא נותן לנו את הכוח. והיות והוא נותן לנו את כל הכוח, אז לפחות אל תבקשו פרס על זה.
החידוש הכי גדול שהקדוש ברוך הוא מצליח לתת בנו את ההבנה שאנחנו עושים משהו.
כן, זה נראה. חסד. בשביל הבחירה.
כן.
וזה ההקשר של המשך הדברי התנא, והיא מורה שמיים עליכם. זאת אומרת, יהיה לך מורה שמיים, כי למה אתה לא מבקש פרס? כי הסיבה עכשיו שעבדת את השם זה כי מורה שמיים עליכם, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו ישרה שכינתו עליך ונתן לך עזר וסיוע לעבוד אותו, אז במילא זה ממנו, אז על מה תבקש פרס? אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו ומשלם שכר לעבדיו, אף על פי שאינם עובדים אותו, רק מאיתו יתברך בעבודתו. זאת אומרת, מה שהתורה הקדושה נותנת לנו שכר על המצוות, זה חסד. זה לא מגיע לנו, כי באמת זה לא אנחנו עושים, זה הוא עושה את הכל. אז מה זה השכר? השכר הוא חסד, זה הפירוש של הפסוק. הוא לך השם חסד, כי אתה תשלם לאש כי מעשהו. אף על פי שאין האיש עושה עצמו, עושה את כלום מעצמו, אף על פי כן, אתה משלם כמעשהו. כאילו זה מעשהו. זה הפשט בפסוק, זה פשט של הבעל שם טוב. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש, אתה משלם לאיש כאילו שהוא עשה, אבל באמת הוא לא עשה. וכמו שהיה העבד עושה בעצמו, וזהו חסד ודאי למבין. זה התורה. זה מובן? בוא נסכים את זה. הפסוק. הולך השם חסד כדי שתשלם לי משכם עשהו. שואל הבעל שם טוב, הלשון של הפסוק. אם אדם עשה, למה זה נקרא שאתה עושה איתו חסד שאתה משלם לו? אם הוא עשה, מגיע לו. ומלמד הבעל שם טוב דבר פלא, איך אנחנו צריכים להסתכל על העבודת השם, על המצוות שאנחנו עושים. הוא אומר, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, התנא אומר לנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, את הרב זה עם הרב. את זה עם. אומר, כל פעם שאנחנו עובדים את השם, מי נותן לנו את הכוח להיות שר ומרע? מי נותן לנו את הכוח לעשות אותו? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז זאת אומרת שהוא עצמו עושה את העבודה. ולכן כשאנחנו עובדים את הרב, עם הרב, אז אנחנו לא יכולים לקבל לבקש לנו שכר על מה שהוא עשה לנו. כי זה איתו, הוא בעצמו עשה. אל תהיו כעבדים, למה? כי מורה שמיים עליכם. הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליך, ולכן הצלחת לעבוד אותו. אז אם כן לא מגיע לך שכר באמת מצד המעשים שלך, השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו על המצוות הוא חסד, כי במעשים זה לא אנחנו עשינו. זה הכוונה של הפסוק, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה, הוא כאילו שהוא עשה, עליו שהוא באמת לא עשה. באמת מי עשה זה הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח. אבל מה החסד של הקדוש ברוך הוא? שהוא מסתכל על העשייה שנעשתה, שהיא ממנו, כאילו אנחנו עשינו. לכן יפה מתאים הלשון, הוא לך השם חסד, כי זה חסד. כי הוא מחשיב את זה כאילו אנחנו עשינו, על אף שבאמת הוא עשה את הכל.
אפשר להכין את זה, את העניין של השתדלות? תפילות.
תסביר בדיוק, אליהו, מה הנקודה?
היה שאלה על השולחן של היום, כאילו, מה חובת ההשתדלות? אמרתי, כמעט כל החכמים אומרים שהשתדלות באמת לא משנה את התוצאה, רק חיוב פה בעולם הזה.
בפשטות, זה שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם לעבוד את השם, באיזה שלב מגיע ההשראה הזאת, והיא מורה שמיים עליכם? באיזה שלב זה מגיע? זה מגיע אחרי שהאדם עשה מצידו את מה שהוא מסוגל, את מה שהוא יכול. מה שהוא עשה מעצמו אחרי שאדם, חבר'ה, ברוכים הבאים, יצחק, תשבו. אחרי שאדם עשה מעצמו את כל ההשתדלות שלו, אז מגיע החלק של הקדוש ברוך הוא. אבל לפי דברי הבעל שם טוב, בעומק עומק הדבר, גם את ההשתדלות שאדם עשה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. אז אם כן, באמת אי אפשר לענות על זה, זה ידיעה ובחירה. רק, באמת באמת זה הכל הוא, ורק הוא עושה חסד שזה יראה כאלו שכאילו שזה אנחנו, כדי שיהיה לנו כיוון שכר. ברוכים הבאים, יצחק, בוא תשבו. יציק, שבוע טוב. ברוך הבא.
יש אנשים שיותר באים להם בגיעה שיותר מבחילה.
כן.
זה פעילה כאילו. אפשר לבין את זה, אמר, זה אחוזים.
יפה מאוד.
כמה זה יותר מלול לך.
יפה מאוד. אני חוזר ככה לתורה שלמדנו, כי יש ככה כמה אנשים שנכנסו עכשיו. יש פה תורה מאוד מעניינת, שהבעל שם טוב מלמד דרך, מלמד ערך מסוים. הוא שואל על הפסוק, שהפסוק אומר, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אתה עושה חסד, שאתה משלם לאדם על מה שהוא עשה. אז הבעל שם טוב שואל, איזה חסד זה? זה מצד הדין. והוא אומר שזה באמת נקרא חסד, כי כל מה שהאדם עושה בעבודת השם, הוא לא היה עושה את זה מעצמו, אם לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה איתו ביחד. אז בעצם מי עבד את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בעצמו. רק מה החסד שהוא עושה איתנו? שהוא נותן לנו, אתה תשלם לאיש, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש, כמעשה הוא, כאילו שהוא האדם עשה. אבל באמת אנחנו לא עשינו כלום. באמת הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ונותן ביד האדם את הכוח, לבחור בטוב. רק הוא עשה חסד שזה ייראה כאילו אנחנו עושים, זה יראה כאילו אנחנו בוחרים. בחירה זה גם כאילו, כי באמת גם אין בחירה. כי הקדוש ברוך הוא יודע וצפוי וידוע לפניו אם האדם יחטא או לא יחטא, אם הוא יטיב או לא יטיב. רק הוא רצה לעשות איתנו חסד, אז הוא נתן לנו כביכול שאנחנו נהיה בעלי בחירה, וכביכול שאנחנו נעשה, אבל באמת, באמת זה הוא עושה את הכל. על זה אמר פנחס מקוריץ. אמר, ריבונו של עולם, מה זה חטאנו, אבינו, פשענו? חטאנו זה אתה ואני. כי מאיפה אני חוטא? מי נתן לי כוח לחטוא? אם יכול. אבל זה מאוד עדין. כי הבחירה היא כפשוטה. אנחנו לא יכולים להיכנס לעומק של הבחירה. מה? כפשוטו, כפשוטו, אנחנו בעלי בחירה. אבל באמת, באמת זה הכל הוא. הוא עושה את המצוות, הוא עושה את העבירות גם. ולכן אמר הבעל שם טוב, שעיקר האמונה, עיקר האמונה של האדם, זה אחרי שהוא חטא, מיד אחרי החטא לזכור שהחטא הזה היה רצון השם. אבל זה רק אחרי החטא. לפני החטא, האדם הוא בעל בחירה בצורה מוחלטת. אחרי החטא הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא רצה את החטא הזה. למה?
לפני החטא.
יש לו את הבחירה לפני החטא. אבל אם בסוף כן חטא, כנראה זה הרצון השם. ראינו במקום אחר בבעל שם טוב, שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה את החטא של האדם. למה? כי יש לו מזה לב נשבר, הוא יעשה מזה תשובה. והפילו אותו משמיים, ואז על ידי זה הוא יתקן הרבה דברים שהוא לא עשה עליהם תשובה.
שלא יהיה פה לגאות.
תפתח את זה.
יש פה איזה. אתה מעדה פה גם ש...
אני אסתכל. אז בוא נראה מה שאידן מראה לנו. אין עוד מלבדו, שאין מציאות כלל ללא השם יתברך, ואין הביאו שהשם יתברך משגיח ומבין, אלא שאין בכלל מציאות ללא רצונו יתברך, ולא שייך כלל לעבור על רצונו, כי אין שום מושג ללא רצונו יתברך. ואף כאשר האדם חוטא, אינו עובר על רצון השם יתברך, אלא זה גוף הרצון לא יתברך. ורק האדם טועה וסובר שעושה נגד רצון השם, ועל זה יענש. וואי, איזה משפט. כן, חס כלב יש כתב. תלו כלב. אז זה מאוד עדין, זו תורה מאוד עדינה. אבל בפועל, בפועל אנחנו צריכים לזכור שכל הכוח שהאדם זוכה להיות כשר, להיות שר מרע, כל מה שהוא מצליח זה ממנו. זה הכל קודש הבריך הוא, וגם אם הוא לא הצליח, זה גם רצון השם. יכול להיות שאדם רוצה, שהשם רוצה את האדם עם לב נשבר, וכל פעם נופל עוד פעם, ורוצה עוד פעם, ו... זה הכל עולה ברצונו, כך עלה במחשבה, אה?
הוא שואל למה כשאדם עובר שיער ורב ושונה, ולמה אני עושה בפיית, צריך להיות ההפך, צריך שיהיה פעם עשה צבע הטבע של האדם, צריך להיות ההפך, שזה פעם אחת, ואז הוא מפחד, פעם שנייה, עוד יותר.
לא
אומר. זה קטע קטן מתוך הדרוש בית, אז זה מאוד יסודי המנחה הזה.
אבל גם
כשהוא
עשה חטא,
הוא אומר
שבאי כבית הדברי
המשיכה, זה הילולה של הרבה נחל היה לו מזמן, אני חושב.
כן.
הוא אומר שבעקבתא דמשיחא הנשמות מאוד חלושות, שפלות. הדורות הראשונים, הנשמות שלהם היו גבוהות, אז היה להם כוח להילחם, להינצל מהחטא. הנשמות של עקבתא דמשיחא, אין להם כוח, יצרה מתגבר עליהם. כל המתבייש לא ממראו חוטא, כי הבושת מביא... מבני אדם אין מניחו לחטוא. לכן מה עשה השם יתברך? הטביע בהם שיהיה חוצפה ישגה, ואין בושת לא מהשם ולא מבני אדם. המלכות תהפך למינות, וכל העבירות נעשו כיתר. יצא לנו שקלות ההשגה לעשיית עבירה הוא סיבה שלא יעשה לה, כי יש לו פעד בסלו, ואומנם מצלצלנו גם להפוך. או זה הריחות
של המלכות. זה מלכות, היום אומרים שהבעלו, שבעקבית על המשיחה, באמת, הקדוש ברוך הוא, אין לנו באמת את ה... צריכים להתפלל על זה, זה הכל.
ראינו באחד הדיבורים של הבעל שם טוב, שהוא עשה ליד נשמה, וראה את מיכאל, הכהן הגדול, שהוא מליץ טוב על עם ישראל, ואומר שכל מה שהישראל עושים, אפילו גזל, זה בסוף בשביל לעשות חתונות, ובשביל לעשות מצוות, ובשביל... יש קו זכות על הרצב שלנו. שהבעל שם טוב מלמד עלינו זכות, וכל הצדיקים דלים אותנו לקו זכות. אה?
מלאך מיכאל.
מלאך מיכאל, שהוא ראה אותו בעליית נשמה.
זה מקריב קורבנות, נשמות האדם.
אז זהו, אז כל החסד שאנחנו מקבלים, כל השכר שאנחנו מקבלים על המצוות זה חסד.
שיש כדמר ידוע, שכנת לא שכר מיחד, הוא שואל, כשכבר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט העץ הרה, לרשעים, נדיעי כחות השערה, ולאלו ולאלו בוכים.
ולאלו בוכים ולאלו בוכים.
למה צדיק צריך לבכות? הרי מה, הוא חשב עד היום הזה שהוא ניצח.
תשחט אותו.
הרוג אותו. הוא היה בטוח עד היום שהוא זה שעשה משהו. אתם רואים שהוא אפילו...
שהוא כבר מתוקן.
עוד תורה קטנה?
בטח.
בכבוד
המשלמת. והנה בעניין הדבקות, יש שאומרים הדבקות, הוא כשאומר תיבה אחת, הוא מעריך באותו תיבה הרבה, שמחמד דבקות, הנה הוא רוצה לפרוד עצמו מהתיבה. ויש שאומרים הדבקות, הוא כשעושה מצווה, הוא עוסק בתורה, ועושה הגוף כיסא לנפש, ונפש לרוח, ורוח לנשמה, והנשמה כיסא לאור השכינה, שעל ראשו, וכאילו האור מתפשט סביבו, ובתוך האור יושב ויגיל ברעדה, וגם כל השמיים כחצי כדור בכל מקום. שיווה.
יש לנו מצווה מהתורה ולדבקה בו. זה אחד המצוות הכי מיוחדות שיש, שהשם נותן לנו אפשרות להידבק בהשם. ודבקה בו.
יש אופלאי.
אומר הבעל שם טוב, יש כמה אופנים איך אדם מדבק בהשם. ומי כמו הבעל שם טוב יכול ללמד מה זה דבקות? הבעל שם טוב זה המדרגה הכי, הדוגמה הכי גבוהה לדבקות. אז אומר, יש אומרים, דבקות הוא כשאומר תיבה אחת, הוא עכשיו באיזה תיבה בתורה או בתפילה, והוא מעריך באותה תיבה הרבה מחמת דבקות, אינו רוצה לפרוד עצמו מהתיבה, הוא לא יכול להיפרד מהתיבה. פתאום נפתח לו צוהר לתוך התיבה הזאת, זהו, הוא דבוק עכשיו, זה כשאדם מתחיל ללמוד, הוא מתחיל להתפלל, ולא יכול לעצור, זה, הנשמה נשבת. זה אופן אחד של דבקות. יש אומרים, הדבקות זה כשעושה מצווה, או עוסק בתורה. אז עכשיו כשאדם עושה מצווה, עוסק בתורה, עוסק במצווה, הוא נהיה דבק בשכינה. הוא נהיה דבק באור עליון שהוא למעלה ממנו. זה עכשיו נקרא לעסוק אשר קידשנו במצוותיו. האדם מתקדש, האדם נבדל מכל העניינים של העולם, והוא נהפך להיות כולו להשם. על ידי מה? על ידי מצווה, על ידי עסק התורה, הוא דבק בהשם. ואז, מה קורה לאדם שעוסק בתורה? איך אדם צריך לכוון בעשיית המצווה? הגוף הוא נהיה כלי לנפש, כיסא לנפש. הגוף שלי, כמו שיש כיסא, אני צריך לשבת על כיסא, גם הנפש שלי צריכה לשבת על איזה כיסא. איזה כיסא היא עכשיו תשב? היא תשב על הגוף. זה הנפש. הנפש אחר כך תהפך להיות כיסא לרוח. יש לאדם שלוש חלקים, נפש, רוח, נשמה. אז הגוף הוא כיסא של הנפש. הנפש נהיית כיסא לרוח, שזו המדרגה יותר ממנה, והרוח נעשית כיסא לנשמה. הנשמה נמצאת במוח. והנשמה היא כיסא לשכינה, לאור השכינה שעל ראשו של האדם שמקיים את התורה והמצוות. זה לימוד, איך נהיה אדם בדבקות, איך פועלים בדבקות. הוא כאילו האור מתפשט סביבו, והוא בתוך האור יושב, ויגיל בירדה. ככה אדם צריך לכוון. מה אני עכשיו עושה במצווה? הנפש שלי שורה על הגוף, הרוח שורה על הנפש, הנשמה שורה על הרוח, וכל אלה הם נשמה, הם כיסא. הנשמה שהיא עכשיו המדרגה העליונה, היא נהפכת להיות כיסא להשרת השכינה, וכל המציאות שלי מתמלאת באור של שכינה, ואיפה אני עכשיו יושב בתוך עשיית המצווה? אני גנוז בתוך אור השכינה. זה נקרא דבקות. כך אדם צריך לחשוב בשעת עשיית המצווה, שיורד עליו אור השם ומקיף אותו מכל הצדדים, וזה נקרא גנוז באלוקות. הוא כאילו נכנס כל כולו, והקדוש ברוך הוא מקיף אותו מכל הצדדים. זה בשעת עשיית המצווה. אז זה עוד סוג של דבקות. יש סוג של דבקות שאדם לא יכול לעצור את המילה שהוא מתפלל, ויש עוד דבקות שאדם יחשוב בעשיית המצווה. הנפש שלי, הגוף שלי נעשה כיסא לנפש. הנפש נעשית כיסא לרוח. הרוח לנשמה. הנשמה היא כיסא להשראת השכינה, והשכינה מקיפה אותי מכל הצדדים, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונה.
מה עושים עם רוב האנשים שאני מכיר? הגוף מסוכסך עם הנשמה, מה עושים? הנשמה והגוף לא, אין...
הנשמה והגוף במלחמה תמידית.
כן, בוודאי. איך אני משיב אותו?
אבל ברגע של מצווה, זה החידוש.
זה בתוך המצווה.
אנחנו מסוכסכים כל הזמן עם הגוף, אבל ברגע של מצווה, השכינה מקיפה את כל הגוף. יורד על האדם אור השם.
אז מה שלום השם?
באותו רגע הוא במצב הכי טוב. אבל ככה צריך לכוון, מה זה מצווה? מצווה זה הזדמנות שאור השם עכשיו מקיף את כל כולי, את נפש, רוח, נשמה, את הגוף, ואני עכשיו נכנס כולי בתוך אור השם, זה פלא פלאים. זה מילים שבעל שם טוב. ככה הוא ניגש למצווה, זה להיכנס, לחשוב במחשבה איך אני עכשיו כל כולי עטוף באור השכינה.
אז במילה זה...
אה?
זה כבר
עניית לשמה. חזק וברוך. תיבה
זה גם המאמר של אונקי, תורה
שלו. איך?
תיבה זה גם מאמר כאילו?
תיבה זה מתוך כל התיבות שאתה קורא, יש פתאום תיבה אחת ששם היא נפתחת.
זה חייב להיות ככה או שזה יכול להיות כמה דקים שמתור אור, אבל שפשוט ממשיכים?
זה גם אם זה ממשיך, זה ממשיך בתיבה אחת. כי יש איזו תיבה ששם זה הפתח של האדם,
מה, מעקב בית אותיות?
אחד מהתיבות של התורה והתפילה, פתאום תיבה אחת פתחה לך, צוהר, צוהר תעשה לתיבה.
אימונים, אימונים, זה הרבה שם.
למה בעל שם דום אומר את זה? הוא אומר לך את זה שתלמד. אם עכשיו נפתח לך אור, אל תמשיך. תעצור בתיבה הזאת, אתה עכשיו באור, אתה עכשיו יש לך שער להשם. תדבק דרך התיבה הזאת, תעלה. תדבק, תשאיר,
תראה.
בואי אל התיבה.
תשנן.
בואי אל התיבה.
היסוד של הבעל שם טוב, בואי אל התיבה.
אז זה, למדנו שתי רעיונות של דבקות. עוד רעיון, וגם כן, וגם על כן, השמיים כחצי כדור בכל מקום. יש עוד עניין נוסף של דבקות. השמיים, הם תמיד נראים כמו חצי כדור. אנחנו לא רואים את השמיים בצורה שלמה, אנחנו רואים רק חצי. ואז נראה שאני תמיד עומד כביכול באמצע, ממול אמצע השמיים. למה זה ככה? כי השמיים זה מרמז לשכינה, זה מרמז לאלוקות שאופפת את האדם, והאדם צריך להרגיש תמיד שהוא באמצע, והשמיים והאור של השכינה מקיף אותו מכל הצדדים. אם הוא היה רואה את הכל שלם, אז אולי הוא רואה את עצמו באמצע. זה שאני רואה את הכל חצי, זה גורם לי שאני מרגיש שהשמיים והשכינה מקיפים אותי מכל הצדדים. וזה מה שכתוב בספר של הארי הקדוש, בכתבי הארי. אומר, אחד הדברים שמאוד טובים לנפש של האדם, לאמונה, ליראת שמיים, זה להסתכל על השמיים בכל עת. ובפרט כשהשמיים זקים, בלי עננים, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, השם אדוני ומעדר שמך בכל הארץ. זה זמן שאדם יכול להידבק בהשם, כי השמיים זה כביכול המקום שמחבר אותי למקום הרוחני, להשראת השכינה, להיות גנוז ואפוף כולי באור השם. אז אחד הדברים שהארי כותב, שכל בית הכנסת וכל בית שיהיה בו חלונות, כדי שאדם כל פעם יוכל להסתכל על השמיים. היום הסתכלת על השמיים, יש כזאת שאלה. מי שאל את מי? רבי נחמן, לא רבי נתן?
אחד שעבד בשוק למטה,
והיום... הסתכלת על השמיים.
התלונן לרבי נחמן, אני ראיתי את חכם, לא הסתכלת עליו.
סגולה לירת שמיים, זה מזכך את הלב, זה מרומם את הדעת, בפרט בתחילת היום, כמה שיותר בתחילת היום, שאדם רואה את השמיים, זה גם עבודה, זה גם דבקות, רק להסתכל על השמיים. לא הרבה זמן, אבל קצת, קצת.
מה
אם פתאום
נפתח איזה
צוער עכשיו? לא, מי בחר אלה? אדם מתבונן בפן, הוא רואה אלף השמש, אולי, יורדת. אף אחד אין לו ספק שעה.
שתי התורות הבאים, חוצה נגיד, שתי
התיות,
זה
המשך של... אז זה המשך של זה? כתב ספר חרדים. או, ספר החרדים הוא תמון צמוד לארי הקדוש. רבי אלעזר הזכרי. זה רבי אלעזר הזכרי, הוא היה בתקופת הארי והבית יוסף, הוא היה שמה של בית הכנסת, הוא היה אדם גדול מאוד.
עד שגילי
במירון גילו את מעלתו שם. אז כתב בספר חרדים, כי הצדיק המביט לשמיים, כן, כשאדם מסתכל על הקדוש ברוך הוא, מסתכל על השמיים, ירמוז אל עולם עליון נברא ביוד. וואו, זה כבר יותר, זה יותר לימוד, איך זה עובד, איך מסתכלים על השמיים, פלא פלאים. איך מסתכלים על השמיים? יש עולם עליון, הרקיע, כן, הרקיע שמעל האדם, הוא מרמז לעולם רוחני, שהעולם הרוחני הזה נברא באות יוד. זה האות יוד של שם הוויה. אחר כך המרחק שמהארץ עד לרקיע הוא מהלך 500 שנה. זה רומז לאות A הראשונה שבאות הוויה. אז היוד זה הרקיע, עולם עליון רוחני שנברא ביוד. אחר כך מהארץ לרקיע זה A. זאת אומרת שהארץ עצמה זה 500 שנה לרקיע. 500 שנה, זאת אומרת, הארץ, אני מסתכל, כשאני עומד בארץ, זאת אומרת, אות ה' מתחברת לאות י' שזה השמיים, י' זה השמיים ופה זה הארץ. האדם שבארץ עומד על רגליו, רומז לבב, זה העמידה. מי זה העמידה? שאדם עומד, זה הרגליים, זה אות וב. והארץ אשר הוא עומד עליה, זה האות האחרונה שבשם. מה ההבדל בין האות ההיא הראשונה לאות האחרונה לגבי הארץ? שתיהם ארץ.
חיבור בלב.
צריכים עוד שנה בין ארץ לשמיים.
זה לא על הארץ עצמה?
מעל הארץ, ואז...
בין הארץ לשמיים.
אה, זה... זאת אומרת, י' זה השמיים, בין הארץ לשמיים זה ה', זה 500 שנה, האדם זה הו', והארץ שהוא עומד עליה זה אותיות. זאת אומרת, מה קורה לאדם שעומד על הארץ ומסתכל על השמיים, הוא מחבר ארבע אותיות הוויה. הארץ שהוא עומד עליה זה האות האחרונה ה', הרגליים שעומדות זה הו', ה-A זה המרחק שבין הארץ לשמיים, וה-U זה השמיים. זאת אומרת, עכשיו בפעולה הזאת שאני עומד ומסתכל על השמיים, ואני צריך לעמוד על הארץ ולהסתכל על השמיים. אחרת חסר את ה-A התחתונה. מה זה אומר? לא יודע, אתם יודעים.
סולם מוצב ארצה.
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כן.
השמיים זה רכים, אבל.
וואו, י' כבבקה, מכל הכיוונים, פלא פלאים. וירמוז, ואם מורה שמיים עליכם דייקה, וכאילו השמיים ואור שכינה שעליהם נקרא מורה שמיים הוא עליכם ממש. אומר לך, באשר אותו, תחשוב שעכשיו השמיים והמורה של השמיים והשראת השכינה, כשאתה עומד ומסתכל על השמיים, זה שורה עליך ממש, אתה עכשיו עומד ושורה עליך, השמיים עומדים עליך. כאילו השמיים ואור שכינה שעליהם נקרא מורה שמיים הוא עליכם ממש, וכאילו האור מתפשט סביבו, והוא בתוך האור זוהר הרקיע יושב והגיל בירדה וייחוד שלם. איזה דיבור זה. הארץ זה האי התחתונה. הרגליים של האדם זה הוו, המרחק בינו לבין השמיים זה ה' הראשונה, והשמיים זה היוד, והאדם כשעומד בכזה מצב, מסתכל מהארץ לשמיים ומתחבר, זה נקרא שעכשיו הוא מייחד ארבע אותיות, ואם מורה שמיים עליכם, הוא מכוון ומרגיש שהשכינה עופפת ועוטפת אותו, והוא פשוט, יש לו על הראש, השראת השכינה. שמן על ראשך, אני אכסר. איזה דברים אלה.
הרב, זה גם ממתיק מהדב כדינים?
ברור, מה השאלה בכלל?
בוודאי, כי כל הדינים שחז ושלום שורים על האדם, אומר הזוהר הקדוש, מתי יכולה לשרות על האדם מידת הדין? כשהוא נופל מהאמונה הקדושה. כשהוא שוכח שהוא נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. אז מידת הדין נכנסת. אבל כשאני זוכר שאני עכשיו מוקף, מוקף בהקדוש ברוך הוא, ואני יושב בסתר עליון, שום מידת הדין לא יכולה לפגוע בי. אומר הזוהר שמידת הדין מחכה מתי אדם ייפול מהאמונה כדי שחז ושלום. אין לך מידה יותר גדולה מאמונה ודבקות שאדם, ופה הבעל שם טוב, מלמד איך... איך נראית הדבקות הזאת בפועל. בוא. יש גם כן, בעוד כמה מהספרים, יש רבי יעקב, סידור של רבי יעקב... רבי יעקב אמדין, ועוד, יכול יותר גם רבי יעקב קופל, כן. גם באחד המקומות שם בסידור, הוא גם כן מחשב, וגם בנאורה, איך אדם צריך לחשוב שהוא דבוק בעולמות עליונים וברקיעים, ואיך הוא עולה מאחל לאחל, והכל במחשבה של האדם. כי הבעל שם טוב אמר, איפה שהמחשבה של אדם נמצאת, שם הוא נמצא.
הכניסה לתוך זה, זה מתוך האותיות.
מתוך האותיות.
זה הקטע, י' כבב, כן, כל האותיות. צריך להתחיל להתאמן על זה, זה עולם אחר.
זה לא
יהיה
כל אחד, כל אלוקות, כל אחד.
לא, אבל אתה מבין, זה פרקטיקה של החיים, זה לא משהו כאילו, זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
הרב, למדנו שכל האותיות זה הכל רק
אחד.
שבוע שעבר למדנו שאות א' זה אות העיקרית. כל השאר זה כבר בית אלפין, ג' אלפין. אבל א', אלופו של עולם.
צוחקים עלינו.
יש כזה אורות גדולים השבוע, ההילולה של רבי ברוך מבז'יבוז' וההילולה של המגיד ממזריץ'. זה ימים מאוד 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 קדושים. יש בהם הרבה אור, ואפשר לזכות להרבה דבקות בימים האלה, כי רבי ברוך מבז'יבוז' זה היה אחד הדברים הגבוהים ביותר בבית מדרש הבעל שם טוב. יש עליו הרבה, 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 הרבה סיפורים מופלאים מאוד מאוד. כל ההנהגה שלו היא הנהגת פלא. אי אפשר, לא יכלו להשיג את ההנהגה שלו. הוא היה צדיק מאוד מאוד גבוה, נשגב מאוד מהעולם. כשהוא אומר שיר השירים, זה היה הזמן הכי מרומם שלו בערב שבת. אומרים ששתי תלמידים שלו באו לשבת, אמרו, חייבים לראות את השיר השירים הזה. אחד ברח כל עוד נפשו בו, והשני התעלף. לא יכלו לעמוד בזה, בהשראה, בקדושה. אז י"ח, יום י"ח, בכסלו, בהילולה של רבי ברוך, איש אלוקים, באמת, בוצינה דינורה, יש לו ספר, בוצינה דינורה, שם הוא כותב קצת את התורות שלו, ויש עליו כמה מאמרים, ו... והוא... למחרת, ביוטט כסלב, זה יבלת המגיד, המגיד במזריץ', שכתוב שהבעל שם טוב, שנה אחרי, אחרי הפטירה של הבעל שם טוב, הוא נגלה לבנו ואמר לו, תגיד לכל התלמידים שהאור שלי עבר למזריץ'. וכולם היו נוסעים, התחילו לנסוע אצל המגיד, אומרים שהיה שם מאות תלמידים, כולם בעלי רוח הקודש, כולם בעלי גילוי אליהו, כולם בעלי מדרגות עצומות. וכמובן, אחר כך מהמגיד יצאו רבי אלימלך, בעל התניא. אבל עוד קודם להצלה של בעל התניא, כבר בשוט מן השמיים. כתוב יום יוטט כסלב הוא יום בשורה. לכן אנחנו מתפללים להשם בשבוע הזה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שפע קודש, הרבה אמונה, כמה שיותר דבקות. זה החוויה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם, שהוא דבק באשר. על זאת התפלל כל חסיד רק לעת מצא הזאת, לרגע הזה שנפתח לו. יכול להיפתח באיזה אות, יכול להיפתח באיזה תיבה, וזהו. ואחר כך האדם זוכה לייחד את כל האותיות, שמיים וארץ, לייחד את השמיים ואת הארץ. רק להסתכל על השמיים ונזכה בעת השם.
הרב, זה יכול גם להתפתח בשבת שלו.
כן, באמת. השבת הזאת היה אור גדול פה. נכון? יושר דברי אמת. נכון. ושולם פייביש משבריש. בקו. בקו.
רבי של התפיר שלוים, אדם?
כן. יושר דברי אמת הוא אחד מתלמידי המגיד הגדולים. הספר הזה שהוא כתב זה איגרת. הוא כתב לחבר שלו איגרת מה זה התורה של הבעל שם טוב.
הוא היה רבי של רבי של רבי תפי השלם. תפי השלם הביא אותו מאוד הרבה.
משהו עבר. רבי חרי מלכה שיהיה אומר הצעה הקדוש ברוך.